שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שלישי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, כרגיל, למרות הקורונה. שלום סמי.
נשמע שאתה רוצה מדליה על העניין הזה.
אני רוצה מדליית זהב אפילו.
מדליית זהב.
תראה, נראה לי שאתה ואני היחידים בארץ שלא לקחנו השנה משכנתה. אם מסתכלים על המספרים שבנק ישראל מפרסם לפני כמה שעות, תגיד, אתה מרגיש פרייר?
לא מרגיש פרייר, אבל האמת, כשאני רואה מספרים שגדלים בקצב כזה מסחרר, יש בזה משהו מדאיג. על פי הנתונים של בנק ישראל, בדצמבר נשבר סי, אנחנו מדברים על שנה שבה נשברו שוב ושוב ושוב סיים,
אבל עכשיו... נשבר סי מכל חודש, כן.
סי, הסי של לקיחת המשכנתאות בכל הזמנים, 12 מיליארד ו-219 מיליון שקלים נלקחו למשכנתאות. חודשים קודמים גם כן, סביב ה-10,000, 11,000, קצת פחות. יש פה איזשהו סחרור, יש פה איזו התלהבות יוצאת דופן.
פחד מפני עלייה נוספת של מחירים, אנשים קונים היום, בלי להסתכל בכלל מה המשמעות של העניין.
כן, לא, פחד מפני עליית מחירי הדירות, אבל אולי גם איזה רצון או איזה אמונה, שאם אתה קונה עכשיו, מחירי הדירות ימשיכו לעלות.
כלומר, דומה, יש פה,
כן,
דומה.
יש פה כל מיני היבטים שתכלס, הציבור מצביע ברגליים, לוקח משכנתאות כאילו אין מחר, וצריך להזכיר, בונה, זה קורה בעיצומו של משבר קורונה, עם כל הטלטלות שלו וכו'. אנשים או אופטימיים מאוד, או שהם פשוט סומכים על הממשלה, שהיא לא תדע לעולם לעצור את שוק הדירות.
לא, אני מסופק עם איזה התחושה שמפעילה אותם, זה באמת איזשהו שילוב של, אתה יודע, אותן תחושה של תאוות הבצע, הניסיון להרוויח מצד אחד, ודאי עבור המשקיעים, מול הפחד להתקע בלי דירה, אל מול כל הכותרות שגם אנחנו מפרסמים על זה שסקטור אחד או שניים, או איזשהו מתעשרים בישראל, יקנו את כל הדירות בתל אביב ובמקומות המבוקשים, ולאחרים לא יישאר, והדבר הזה יהיה לחלוטין מחוץ לידם של 80% מהמשקי הבית במדינה. אבל תגיד לי, מה, 30 שנה של ניסיון בתחום הבנקאות ככתב בנקאות וככתב בבנק ישראל, מתי מגיע הרגע שבנק ישראל אומר לבנקים די? אנחנו כבר ראינו רגעים כאלה בעבר, אנחנו ראינו רגעים כאלה לפני נדמה לי 18 שנה, היה סיבוב כזה בתחילת שנות או באמצע שנות ה-2000, ומתחילים להגיד לבנקים, תשמעו, אתם יותר מדי מהעסק שלכם, זה נדלן, זה כבר מתחיל להיות מסוכן, כי כמו שאנחנו יודעים, כמעט כל משבר פיננסי מתחיל בנדלן.
נכון, מחצית מהמשברים הגלובליים הגדולים מקורם באיזה תמהיל של פיננסים ונדלן. בנק ישראל, האמת, לא רק שהוא לא עושה סטופ לבנקים, הוא אפילו תדלק את העניין הזה, אחד, באמצעות הריבית הנמוכה כמובן, ושתיים, באמצעות ההקלות שנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, פרסם לפני כמעט שנה, על הגדלה או הסרת המגבלות לנטילת הלוואות בריבית פריים. הוא עשה את זה תוך כדי אירוע הקורונה, הוא חשב שהוא יקל פה על הצרכנים, ההחזר שלהם אולי יהיה קצת יותר נמוך, אבל בפועל מה שהוא עשה, הוא הצטרף לצד של המדינה לבטל את מס הרכישה או להוריד אותו, כדי להגדיל את הרכישות של משקיעים, ובנק ישראל גם כן אחראי באופן ישיר לתדלוק התבערה הזו. אני חושב שברגע מסוים הוא יצטרך להתפכח ולהבין שעם כל הרצון שלו להקל, ועם כל הרצון שלו שהמשק יעבוד כמו שצריך, יש פה תוצאת לוואי של הריבית הנמוכה ושל תנאי הריבית, שמקדיחה ומרתיחה את שוק הדירות, ומתישהו זה יהפוך לבעיה גם של בנק ישראל.
מסכים איתך, ואני מוכן לתת פה איזשהו אימור, כי זה אימור, אבל אימור מושכל שבשלושה חודשים הקרובים בנק ישראל יתחיל קודם כל לדבר ולהגיד דברים ולבקש מהבנקים ומהציבור להיות יותר זהירים בקבלת החלטות שלהם בתחום המשכנתא, ואחר כך זה יבוא עם איזשהן מגבלות כאלה ואחרות, אם העצירה לא תבוא מעצמה כתוצאה מי, אתה יודע, בסוף כל מה שעולה, איזשהו שלב נעצר ומתחיל לרדת.
כן, אגב, אני חושב רק לסכם את העניין הזה, פרופסור אמיר ירון, 3 שנים בתפקיד, אני חושב שהוא לא עשה טעויות משמעותיות מאז שהוא נכנס לתפקיד, אני חושב שהטעות היחידה או הבולטת שלו זה הנושא הזה של ריבית הפריים, רצה לעשות טוב, לדעתי, תדלק את העליות, המחירים.
כן, וגם הגדיל את הסיכון, מה זה פריים? פריים זה ריבית משתנה, אם הריבית, לא יודע, שנה, שנתיים, שלוש, תהיה משמעותית יותר גבוהה משל היום, פתאום אנשים יגלו שהחזרי המשכנתא שלהם שונים לחלוטין ממה שהם חשבו, מלכתחילה הם לקחו משכנתא ענקית, כן. במונחים של, הסכום וההחזרים השוטפים, אנשים התחילו לגלות שהם שונים יותר משכנתא מאשר שכר דירה על נכס דומה, גם זה יכול לקרות, ואז יהיה לנו פה בלגן נחמד. את הקורונה ואת האומיקרון אנחנו משאיר לרדיו ולטלוויזיה. אנחנו נטפל היום בשלושה נושאים כלכליים, והראשון שבהם הוא פרסום. ברוב העולם המערבי מסתבר, זירת הפרסום העיקרית היא כבר מזמן המדיה הדיגיטלית, כלומר הפרסום באינטרנט עם כ-62% מסך עוגת הפרסום הגלובלית בשנת 2021, מול 24% בלבד בתחום הטלוויזיה, בפרסום בטלוויזיה. אלא מה? ישראל שונה. אצלנו 45% מעוגת הפרסום השנתית עדיין נמצאת בטלוויזיה, אגב בעיקר בערוץ 12 של קשת, ורק 43% מהפרסום מופנה לאינטרנט ובעיקר לאתרים של גוגל ולפייסבוק. אז למה אנחנו כל כך שונים משאר העולם? כדי לנסות ולפצח את השאלה הזו אנחנו נדבר עם גלית ליבר, מנכ"לית ומייסדת של חברת בקרה העוסקת בבקרה של תחום המדיה.
אחרי איחור בהגשת התקנות, ועדת הכספים אישרה אתמול את עדכון קבוצות הרישוי למכוניות, ו-50,000 רוכשי מכוניות ולקוחות ליסינג יוכלו לקבל את הרכבים שלהם, כלי הרכב יש לומר, וגם לחסוך הרבה כסף. התוצאה היא שהיקף מסירת המכוניות בינואר יהיה מאוד גבוה, אבל הסיפור רק דוחה את תוכניות האוצר לייקר את המכוניות על ידי שינוי בקבוצות הרישוי ועל ידי ביטול ההטבות לרכב היברידי וחשמלי. למה הוא עושה את זה? בעידן שבו המעבר לכלי רכב פחות מזהמים הוא צו השעה, נשאל לדניאל שמיל, כתב הרכב שלנו.
בשבוע שעבר הרשיע בית משפט בארצות הברית את אליזבת הולמס, היזמת של חברה לבדיקת דם, שלרגע נתפסה כסטיב ג'ובס של עולם הטכנולוגיה הרפואית, באבון של הטעיית משקיעים. בכתב האישום נטען שהולמס השתמשה בחומרי שיווק, הודעות לעיתונות ואמצעי תקשורת אחרים כדי, ואני פה מצטט, להונות משקיעים פוטנציאליים אף שידעו כי מדובר במצג שווא. בעקבות ההרשעה, הולמס עשויה להיכנס לכלא לפרק זמן של לא פחות מ-20 שנה. אבל במה הסיפור הזה שונה מהסיפור של מאות יזמים אחרים בחברות הייטק ובחברות אחרות שמשווקים חלומות שאיך נגיד לא בדיוק קשורים למציאות? מדוע אותם לא מכניסים לכלא? אנחנו נדבר עם דפנה מאור, עורכת הכלכלה הגלובלית של דמרקר. אנחנו מתחילים. שלום לדפנה מאור.
שלום.
עורכת הכלכלה הגלובלית של דמרקר, אנחנו כמו כולם פרסמנו בשבוע שעבר את הסיפור של אליזבת הולמס, היזמת והמנכ"לית של חברה בשם תראנוס, שלרגע מותגה בעיתונים ובשערי המגזינים הכלכליים בארצות הברית כסטיב ג'ובס הבאה, סטיב ג'ובס של עולם המכשור הרפואי, עם מיזם וחברה ואפילו תחילה של מכירות של איזשהו מוצר זול ופשוט ויעיל לבדיקות דם, להכניס, אני יודע מה, בדיקות דם לכל בית בארצות הברית ובעולם. אחר כך פתאום גילו שחלק מהדברים שהיא אמרה היו לא נכונים, מאוד לא מדויקים, הוגש נגדה, החברה קרסה, הוגש נגדה כתב אישום, ובשבוע שעבר היא הורשעה בשורה של סעיפים שעלולים להכניס אותה לכלא ל-20 שנה. אז קודם כל תספרי קצת בהרחבת הסיפור הזה כי הוא מרתק, אבל אחר כך אנחנו ננסה להבין במה היא שונה מכל מנהל שיווק ויזם אחר שאנחנו כולנו נתקלים בו יום יום.
כאמור, הולמסי מייסדת שותפה של תראנוס, תחילת שנות ה-2000, היה רעיון שנשמע באמת מדהים, לבצע בדיקת דם מדקירה אחת קטנה באצבע.
כמו שעושים בדיקת סכרת פשוטה כזו, אבל בדיקת דם יותר רחבה.
אומיקרון, מה קורה לכם?
כמו הרבה יזמים שיש להם רעיונות, שיש להם פוטנציאל כלכלי, היא והשותף שלה, שגם היה בן הזוג וכיהן כנשיא החברה, הלכו למשקיעים וגייסו הרבה כסף. הם גייסו כמעט $1 מיליארד מחברות ידועות, הם מינו דירקטורים מאוד מפורסמים לחברה, וכמו שהרבה סטארט-אפים עושים, הם עברו שנים, הם מפתחים את המוצר לכאורה, הם חותמים על חוזים, ואז פתאום, זה אחרי די הרבה זמן, נחשף שבעצם המוצר לא עושה את מה שהוא אמור לעשות. עכשיו, אני רוצה להיכנס לעניין הזה של החלומות ושל בעצם למי באמת יש קבלות. מה שעלה לי בראש זה חברת חומטיס, חברה ישראלית, שפיתחה מוצרים לרשתות תקשורת בדיוק בתקופה שכל החברות תקשורת כמו סיסקו ולוסנט היו ענקיות ומאוד מאוד, הם היו הגוגל והאמזון של היום, וקנו אותם ב-5 מיליארד דולר.
שלפני 20 שנה, כן?
שלפני 20 שנה, והסתבר שבכלל לא היו להם מחירות, ולא היה להם מוצר אפילו. עכשיו, אף אחד, אני חושבת שבחורמטיס לא הלכו לכלא או משהו כזה, אני נותנת את השם הזה כדוגמה, אני לא עושה שום דבר לא בסדר, פשוט דוגמה לאיזושהי חברה שהבטיחה משהו, ושום דבר לא התממש מזה, כל הכסף הזה ירד לטמיון, חברה שקנתה אותם בסופו של דבר, גם כן גמרה את הקריירה, לוסנט, קיימת היום בצורה אחרת. עכשיו, מה שקרה זה שאליזבת הולמס וטראנוס נתפסו על החם. במה הם נתפסו על חם? בשקרים שאין להם. אחרי לפעמים מישהו מתחיל לפתח מוצר, המוצר לא עושה את העבודה, זה כמו חברת תרופות, שמפתחת תרופה, והתרופה בניסוי הקליני לא עובדת, אבל פה מה שהם עשו כשעלו עליהם, הם התחילו לרמות. היא אמרה למדענים שלה לבצע את הבדיקות דם במעבדות רגילות, במקום מכשירי בדיקת דם רגילים, ובעצם להעמיד פנים שזה המוצר שלהם, בעצם עשה את הבדיקת דם, היא שקרה לעובדים, היא. שנאמרתי, זה האנשים שהיו מעורבים בעונה, זה בטח לא היה רק היא, הם הסתירו את זה מבחירי החברה, לאורך כל השנים, כששאלו אותם איך המוצר עובד, ושירו את הטכנולוגיה, אמרו, זה סודות מסחרים, אנחנו לא יכולים להציג אותם. עכשיו, אז א', זה מה שמבדיל אותם מהרבה חברות אחרות שקיבלו שוויים, אנחנו מדברים פה, נתנו להם שוויים של עשרות מיליוני דולרים.
שבעצם היא לא רצתה להודות בכישלון, היה לה רעיון, הרעיון הזה נכשל, לא רצתה להודות בכישלון, ואכן יצרה מצג שווא, נוכלות, פשוט נוכלות לגמרי,
כן,
שלכאורה יש לה בכל זאת הצלחות למוצר.
בעצם היא עשתה את מה שנקרא בארצות הברית, את שיטת fake it until you make it. אתה מספר שתפתח, בזמן הפיתוח אתה רומז כל מיני דברים שזה עוד לא מוכן, אבל זה יהיה מוכן, ואתה מגלגל ומגלגל את החלום שלך ואת הסיפור שלך קדימה. וצריך להדגיש פה, היא הורשעה בהונאת משקיעים, שזה אנשים רציניים, זה לא משקיעים מהציבור, החברה אף פעם לא הייתה ציבורית, כל המשקיעים שם היו משקיעים מקצוענים.
כולל רופרט מרדוק.
ואפילו נקבע שהם ידעו שמדובר באיזשהו מצג שהוא מאוד, איך אומרים באנגלית, איפי, או שכן או שלא, לא בטוח שזה יקרה. ובאופן ספציפי, היא זוכתה מסעיפים של הטעיית לקוחות, או הטעיה רפואית, או דבר מה אחר. אז זה רק מחדד את השאלה. בסופו של דבר, סטארט-אפ שעומד, ואין לו עדיין מחירות, והוא מבטיח שהוא יפתח איזשהו מוצר שיעשה כך וכך וכך, ויגיע למחירות של מיליארדים. מה ההבדל אחד בינה לבין זה? חוץ מזה שהיא נתפסה במה? בזה שהיא... היה להם מיילים שהעובדים ידעו שהמוצר ממש לא עושה את מה שהיא טוענת שהוא אמור לעשות, והם הסתירו את זה?
זה שתי דברים. אחד, זה כן גרם נזק לאנשים. אנשים השתמשו בבדיקות דם, קיבלו תוצאות שגויות. הטיפול הרפואי בהם מתבסס על זה, אומנם זה לא היה בבסיס של ההרשאה, אבל אנחנו מדברים פה על השלכות בעולם האמיתי של המעשים. דבר שני, לא רק להתאפס בשקר, אלא לנסות להסתיר אותו. Obstruction of justice כאן, לפעמים זה חמור יותר מאשר המעשה עצמו. הרבה אנשים בסופו של דבר מגיעים לכלא, לא בגלל שהם נגיד עשו הונאה או עשו איזושהי, נגיד מרת הסתירות, הם מסחר על פי מידע פנים, היא לא הורשעה בסעיף הזה בכלל, היא הורשעה בזה שהיא ניסתה לשבש אחר כך את זה שהיא תפסו אותה. אז מה שהם עשו זה עוד לפני שמישהו בכלל העלה חקירה וכולי, הם ניסו לרמות ועשו, זה כמו קפה מרתוק.
ובעצם על הבסיס הזה של מידע שקרי לחלוטין, הם גייסו עוד כסף מהמשקיעים.
נכון, נכון, לגמרי. עכשיו, בואו, למה הסיפור הזה כל כך מסעיר את הדמיון, ולמה הוא כל כך מעניין אותנו, ולמה הוא נחשב לכזה סמל של עמק הסיליקון והחלומות שלו? כי אליזבת הולמס ידעה לעבוד מאוד מאוד טוב מול התקשורת. היא הייתה אישה צעירה, היא התלבשה כמו סטיב ג'ובס, ממש עם הסוודר גולף שחור, חולצת גולף שחורה. אני בטוחה שהיא טיפחה את התדמית הזו, אם היא נתנה את הכינוי לעצמה סטיב ג'ובס של עולם הביומד, או שמישהו נתן לה את זה, ובטח לא התביישה בזה. וכך גם המשקיעים של החברה, במוצר כזה הייפ שבעצם... ניצלו תקוות כאלה גדולות שאז המפח נפש, ואי אפשר, אף פעם אי אפשר לנתק את זה, גם השופט וגם חבר המושבעים שיושבים במשפט ומכירים את הסיפור לאחור, אי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת...
אבל תגידי, דפנה, כשאני מסתכל על רשימת המשקיעים שם, רופרט מרדוק ודון לוקאס, אנשים נורא נורא מתוחכמים, עשירים וכו', יש לפעמים בעולמות המשפט את המושג ייזהר הקונה. זה חבר'ה מאוד מיומנים, שואלים כאלה. איך הם נפלו בפח בעצם?
עכשיו אני יכולה לחזור לדוגמאות של המון חברות שנקנו בשוויים עצומים. איך מסיושי סן השקיע בווירוורק, שזו חברה שהייתה שקועה אז בחובות אדירים, לא מייצרת כסף. כל המודל שלה היה בעצם מודל של סאבלט, והוא הסכים להשקיע בה...
לא, הוא לא רק הסכים, הוא זה שבעצם קבע והכתיב את המדיניות של כך המון כסף, הרבה יותר ממה שחלמת אי פעם ותשתלט על כל העולם. אבל נשים את זה בצד, זה באמת לתוכנית מלאה אחרת. אני רוצה לשאול אותך שאלה עדינה, כי שמעתי כמה פודקאסטים וקראתי כמה טקסטים בארצות הברית על הסיפור הזה, והנושא שם עלה. עד כמה העובדה שמדובר באישה, ואישה אטרקטיבית, שהונתה את המשקיעים, היא גרמה ליותר תשומת לב, ובסופו של דבר למשפט ולהרשעה, ביחס לעובדה שברוב המקרים האחרים, מדובר בגברים סטארט-אפיסטים, או לצורך העניין, אם זה בתחומים יותר מסורתיים, גברים לבנים עם שיער לבן. האם יש פה איזשהו משהו מתחת לפני השטח, על זה שאישה צעירה, רימתה אותם, ולא מישהו מהמועדון שלהם.
זה הכי על פני השטח, איתן, ולא מתחת לפני השטח. זה ברור שזה משך תשומת לב, בגלל שמדובר באישה צעירה, ובלונדינית, ועוד כל מיני דברים, שכשאתה מדבר על יזמים ומייסדים של חברות הייטק, ואנשים שמגייסים המון כסף, בדרך כלל התמונה היא לא אותה אישה צעירה. זאת אומרת, זה שונה, זה חריג. אז א', זה מושך תשומת לב, ברור. אם יש הטיות פסיכולוגיות לחבר המושבעים ולשופט, או למשקיעים שמראש אולי הסתנברו, הם רוצים לקדם. זה באמת עניין לסוציולוגים ופסיכולוגים
לנתח. כן. מה מושך גברים בני 80, 90, לבנים, שיש להם הרבה מאוד כסף, כשהם שומעים סיפור על מיזם חדש של בחורה צעירה ואטרקטיבית?
רגע, בוא נעמיד דברים על דיוקה. רוב הנשים הצעירות, החכמות, המוכשרות, יש להם רעיונות מדהימים לשפר את העולם, שמגיעות לאנשי הון סיכון, לא מקבלות כסף באותו שיעור שמקבלים גברים, מקבילים להם בהשכלה וברעיונות מקבלים. זה אנחנו יודעים, זו עובדה. מזלזלים בהם, אומרים להם ילדות, וכאילו את ההטיות האלה אנחנו מכירים היטב. דרך אגב, מלכתחילה נשים לא מגיעות לתחומים האלה, גם בגלל שהן יודעות שהן יוכלו חרה, ממש הלכה למעשה, וגם בגלל שכל החברה לא מכוונת אותם לזה, זה לא מתאים לנשים, אתן פחות טובות וכו'. זה הבייסליין שלנו, עובדים מאוד קשה עכשיו, לא יודעת, אנשים עם רצון טוב, כדי לשנות את זה, כדי שיהיו יותר מ-30% עובדות בחברות הייטק הגדולות, כש-30% האלה רובן עובדות בתחומים של כוח אדם ומנהלה, והרבה פחות ממהנדסות וכו'. אז בוא נגיד שמנסים לשפר את זה. זה הדבר הראשון, לא, זה לא נתן אפור.
לא, זה ברור. השאלה באמת איך זה יתרגם גם לאיזשהו סוג של אותה אפליה לסוג של נקמה לא ברורה.
זה מעורר יותר אמוציות, כי מי שתפסה בזה, וזה שוב, זה עושה לו איזשהו דיסוננס קוגניטיבי, מה פתאום אישה בפסקית הזה, מה פתאום של הנוכלת, או של המצליחה, או של היזמת.
אם היא מצליחה, אז היא כנראה נוכלת, משהו כזה.
לא בגלל שזה.
אפילו לא.
פשוט אתה לא רגיל לראות את הסוג הזה, את הקאסטינג הזה, אתה לא רגיל לראות את הקאסטינג הזה. זה מעורר בך איזשהו, יכול להיות שזה מעורר בך איזו התלהבות אדירה, ויכול להיות שזה מעורר בך התנגדות וחשד. היא לא נראית כמו מיידוף, בוא נגיד את זה ככה, וגם היא לא עשתה מה שמיידוף עשה, כאילו, זה משהו קצת שונה, אבל בכל מקרה, אני חושבת שהדבר הכי מעניין הוא כזה, עמק הסיליקון, זה כל מה שהוא מייצג, זה לא רק המקום הזה ספציפי, זה בצפון מדינת קליפורניה, זה מקום שמוכר חלומות, וטוב שכך, בלי חלומות אנחנו לא נתקדם בחיים, אבל עד כדי כך, כשהחלומות האלה כל כך נגזרים מהרווח שאתה מוציא מזה, אז אתה רוצה להאמין בחלום יותר ממה שאתה רוצה להסתכל במציאות ולהבין אם אפשר יהיה להגשים אותו. ואחד הדברים שאמרו על המשפט הזה, זה שאיכשהו נגמר, אותם משקיעים ומשקיעים חדשים ירוצו לחפש את האטרנוס הבאה.
בלי לחשוב פעמיים בכלל.
בתקווה שהם עשו מזה מלא מלא כסף.
דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
תודה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לגלית ליבר.
שלום.
מנכ"לית ומייסדת של חברת בקרה, שעוסקת בבקרה של תחום המדיה. אנחנו רוצים לדבר על עוגת הפרסום בישראל. החברה שלך סיכמה את הנתונים של הפרסום בשנת 2021, ואת מצאת ש-62% מסך עוגת הפרסום הגלובלית היה באינטרנט, לעומת 24% בלבד בטלוויזיה. אבל ישראל מאוד שונה, כי אצלנו 45% מעוגת הפרסום נמצאת בטלוויזיה, בעיקר בערוץ 12 של קשת, ורק 43% מופנים לאינטרנט. והשאלה היא, במה ישראל כל כך שונה? למה היא כל כך שונה בעצם?
אוקיי, אז כן, ישראל שונה. אני רק רוצה לציין שהנתונים שעליהם אני מתבססת הם נתונים שאני רואה בקרב הלקוחות שלי. אני לא רואה את כל השוק ישראלי, אני רואה את השוק שלי ואני עושה הקשות לגבי סך השוק בישראל. ישראל שונה מכמה סיבות. סיבה אחת שהטלוויזיה עובדת. טלוויזיה לינארית בישראל עובדת, וזה לא נכון הרבה פעמים הביקורת שמשמיעים שמשתמשים בה בצורה שקל מנהלי השיווק, משתמשים בטלוויזיה כי זה קל ושזה כעצלנות ולכן קל יותר לשים פרסום בטלוויזיה. לא כך הדבר. אם אני מתייחס לחוכמת ההמונים שאני צופה בהם, מהלכים טלוויזיונים עובדים גם בקרב קהלים.
כשאת אומרת עובדת, הכוונה היא
אנחנו יושבים מול המסך.
זה מביא את המספרים ונתוני הרייטינג מוכיחים שעם ישראל עדיין יושב מול הטלוויזיה. זאת אומרת, את לא מביאה פה שום דעה על התוכן עצמו.
לא. קודם כל, אני מביאה שיקוף שמהלכים, ואנחנו רואים, אני עובדת פה עם חברות ביטוח, חברות קמעוניות, ריטיילים וכולי, מהלכים שהם מהלכי פרסום בטלוויזיה עובדים. עובדים לא ברמה של איכותית, אני אומרת, שבסוף אתה שם פרסום בטלוויזיה, יש לך מטרות, והמטרות מיושמות. אבל האפקטיביות של הטלוויזיה הולכת ויורדת, וזה גם נתון עובדה מאוד ברורה. באותו תקציב שפרסמנו לפני 4-5 שנים והגענו לכיסוי, יש שחיקה בכיסוי, יש שחיקה ברייטינג.
העניין הוא אבל שבטלוויזיה, כשאני רואה פרסומת, אז היא פונה בעצם לכל המיליון איש שרואים יחד איתי את התוכנית, היא מאוד לא ממוקדת, להבדיל מעולמות האינטרנט. אז איך זה שזה עדיין עובד בעידן של בו הפרסום נהיה מאוד מתורגעת, מאוד דיפרנציאלי?
אז פה בדיוק נעוץ הפער בעצם בינינו, פה בארץ, לעולם. הטלוויזיה מקבלת עדיין שר יחסי גבוה, והיא ממשיכה לעלות גם בכל העולם, אבל נתח הדיגיטל בעולם עולה באחוזים הרבה יותר גבוהים. אנחנו רואים עלייה של, בעולם סך הכל של 17% בשימוש בפלטפורמות הדיגיטליות. ופה בארץ זה לא קורה מכמה סיבות. אז אחת אמרתי שהטלוויזיה הליניארית עדיין מביאה כיסוי, והיא כן מביאה תוצאות. מנגד, הפאבלישרים כאן לא מייצרים פלטפורמות פרוגרמטיות מספיק מתקדמות, בכדי שהתקציבים יפנו אליהם. פה זה קצת, גם אני מדברת איתך, כפאבלישרים.
כן, כעובדים בפאבלישר, אנחנו עיתונאים.
כן, נכון. אז פה יש לי אפילו איזה ככה הרעה לתת לכם בעניין הזה.
קדימה, טיפים.
לפתח את היכולות הפרוגרמטיות. לכן אנחנו רואים עדיין קנייה ישירה, שהיא קנייה מה שנקרא מסורתית, ולא קנייה פרוגרמטית בפלטפורמות.
תני לנו דוגמה, יש לנו פודקאסט, אנחנו כל יום באים, יושבים פה באולפן, מלהגים ומקשקשים, איך אפשר להפוך את זה לביזנס?
טוב, ושפו, וזה נכון, וזו הדרך, אבל העולם מחפש, כמו שאתה אמרת, פרסום מתורגת, פרסום שהוא לא עודף.
הוא מקבל את זה בגוגל ופייסבוק, שהם שני המפרסמים הכי גדולים ב... ישראל הדיגיטלית by far. וכנראה שהמפרסמים חושבים שבאמצעות פייסבוק וגוגל, אני חוזר על עצמי, הם מקבלים את השירות הכי טוב שיכול להיות, אולי גם במחיר הכי טוב שיכול להיות, ואין להם צורך לעשות דבר אחר. מה פה לא נכון?
אז נכון שאנחנו רואים, קודם כל פה אני הייתי רוצה לעשות הבחנה בין מהלכים שהם מהלכים פרפורמנסים, מהלכים שהם יותר איקומים בהגדרה שלהם, לבין מהלכים שהם מהלכים אוורנסים. אני מניחה שכולם מכירים, ואם לא אז ככה לחדד, יש מהלכים שהם מהלכים שהם במעגל סגור קוראים באיקום, יש מהלכים שאתה מגיע רוצה יותר לייצר מודעות בפלטפורמות יותר רחבות. זה נכון שאנחנו רואים כאן בארץ אחוזים גבוהים בגוגל ופייסבוק, אבל יש לנו גם היעדר פלטפורמות איקומיות בהשוואה לעולם. בעולם יש לנו את וולמארט, טארגט, אמזון, יש לנו מרקט פלייס של פלטפורמות שבעצם פרסום מכוונן שלהם.
אגב, ישראלים שורצים באתרים האלה, קונים מכל הבא ליד. כלומר, זה לא שאנחנו לא ערים להם.
הם נכון, אבל מנועי הפרסום מצומצמים בהשוואה לעולם. זאת אני רגע אנסה רגע ככה לעשות איזה סדר בעובדות. הטלוויזיה כאן בארץ היא אכן מקבלת פלח משמעותית יותר גדול מהעולם. אני חושבת שהמקום היחיד מדומה לנו קצת זה הודו. אבל זה לא בגלל שיש פה איזה פרימיטיביות בשימוש או פרימיטיביות בתפיסה. הרבה פעמים אומרים לי כן, כי הצלנים, כן, כי אנשי השיווק, זה ממש לא מגיע. הם לא פחות מאנשי הטק או אנשי הטכנולוגיה או מחוזות אחרים אצלנו שהם מפותחים. זה בהיעדר אלטרנטיבות מפותחות. ברגע שהפאבלישרים ייצרו פלטפורמות פרוגרמטיות יותר נכונות, והעבודה על הפרסט פארטי דאטה תהיה הרבה יותר מדויקת, וברגע שיכנסו לפה אמזון ולרשתות הקמעונאות יהיו אפשרויות פרסום, אתם תראו שהווק, עוד סיבה, שהטלוויזיה הפרוגרמטית גם תתפתח כאן, שגם פה אנחנו בהיעדר, גם טלוויזיה פה הליניארית, האחוז שלה הוא גבוה יותר מהרבה מקומות בעולם, ואנחנו ככה בפתחה אולי של שינוי רגולטיבי או...
אגב, זה לא מסתדר לי עם הכיתורים שאני שומע מתעשיית הטלוויזיה המסחרית בישראל, שמייללת על זה שגוגל ופייסבוק לוקחת לה את התקציבים. נכון שהיא לקחה, אבל עדיין מצבם הרבה יותר טוב בהשוואה לחברות אחרות בעולם.
דעתי כדעתך בעניין הזה. אחד היא לקחה והיא תיקח. זה כמו להגיד על משהו שהוא התפתחות טכנולוגית שאתה עומד ומסתכל עליה ואומר...
כן, כן. המצלמות הדיגיטליות הן מול להפעיל.
כן, זה טיעון. גוגל ופייסבוק לוקחים ולערוצי הטלוויזיה כדי להגיע לכיסוי. זה עולה להם יותר כי הם צריכים לייצר יותר תוכן. אבל זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל. זה קורה בכל העולם.
תאמרי לי, האם הנתונים על הצפייה בטלוויזיה, שבעצם הם חלק מהבדיקה שעשית, הם באמת מדויקים? כי בשונה מהרבה טכנולוגיות אחרות, בוודאי בדיגיטל, שם אפשר לעשות תרגות ולספור את הדברים בצורה מדויקת, מדינת ישראל עדיין בנויה על פיפל מיטר מלפני 50 שנה, עם 500 משפחות סודיות שאצלהן מותקן איזשהו מכשיר בין 20 שנה, ומזה מייצרים את כל הדאטה שיש, פעם אחת, ופעם שנייה אנחנו יודעים שהתאגיד יצא משם כי הוא לא מרוצה והוא טוען שזה שגוי, בכל זאת BBC הישראלי, ואנחנו גם יודעים שמספר הצעות שהיו בעבר דרך המכשירים שיש לנו בבית, אם זה הממיר של הוט או הממיר של יס, אפשר לעשות צפירה מדויקת, ואיכשהו תמיד הרעיונות האלה טורפדו על ידי בעלי אינטרסים. אז אולי המספרים פשוט לא נכונים.
המספרים שאני נשענת עליהם הם המספרים, בעצם הם המספרים שעליהם אנחנו עושים, אנחנו, זה לא רק אני, כן, עושים את התכנון והקנייה, שזו בעצם המערכת היחידה שהיא על בסיס...
נכון, אבל אני שואל מה האמינות של המערכת הזו.
שהיא הפיפל מיטר. אני מייחלת ליום שתהיו מערכות פה מתקדמות, כמו בעולם, שמערכות גם פרוגרמטיות כאלה שמאפשרות דיוק יותר בצפייה.
זה אומר אגב שאנחנו נשב מול הטלוויזיה, אני ואיתן, ולעולם אף מפרסם לא יראה לנו לצורך העניין, נגיד מוצרי היגיינה נשית, כי אנחנו לא הקהל שלו, אבל כן יראו לאיתן מכונית חשמלית, כי הוא מת על מכוניות חשמליות.
נכון, נכון, הפרסום הפרוגרמטי יאפשר לנו בעצם, כמו שאנחנו קונים גוגל פייסבוק, לדייק מי קהל המטרה שלנו, באיזה תקציב, איזה סוג כיסוי, והתוכן שאתה תראה אם אתה גר בתל אביב ולעומת מישהו אחר, גם גיאוגרפית וגם משתנים סוציו-דמוגרפיים. כרגע כשאנחנו בעצם, בקרה כחברה שבעצם באה לייעל את תקציבי התכנון והמדיה, יכולה לעשות את זה במסגרת ההיצע המחקרי והמחקר זה לא נכון, היצע הנתונים שיש לשוק להציע. מה השוק מציע? הוא מציע בטלוויזיה כרגע את הפיפל מיטר, שעל בסיס הפיפל מיטר מתבצעת בעצם החשיפה, כל בוקר אנחנו רואים מה היה הרייטינג בתוכנית כזו או אחרת, אני כן חושבת כמוכם, שיש אפשרות גם כאן לקבל, אבל מישהו צריך לדרוש את זה, לקבל נתונים יותר מדויקים.
אגב, העובדה שאנחנו שורצים מול המסך, מול הערוצים המסחריים, קשורה בין השאר לכך שאנחנו מדינת חדשות, שכולנו מחוברים כל הזמן בבריד לחדשות, ומאכילים אותנו בהרבה מאוד תוכניות אקטואליה כל הזמן?
אז החוזקה פה של הטלוויזיה הליניארית נובעת גם ממשתנים פסיכולוגיים, סוציו-דמוגרפיים ואנתרופולוגיים. הטלוויזיה, אנחנו יותר קאוץ' בטאטה מכל מקום בעולם, כי אנחנו באמת יושבים באיזושהי חרדה תמידית מול יונית כל ערב או מגישת חדשות כזו או אחרת, כי אולי
קרה
משהו. כן, אני לא יודע אם החרדה היא פחותה בארצות הברית, במה שקשור לקורונה למשל, אבל אנשים התרגלו לבדוק פלטפורמה אחרת, הם מסתכלים בסלולר שלהם יותר מאשר בטלוויזיה, כדי לדעת מה אומר האפידמיולוג הראשי. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, והיא נוגעת למחירים של הפרסום, ובעיקר המחירים של הפרסום בטלוויזיה, שעלו בזמן האחרון לא מעט, סיבוב אחד לפני הקורונה, ועכשיו יש עלייה נוספת במחירים בשנת 2022, והיה אפילו סיפור משעשע למדי בתוכנית חיסכון, שברעיון מסוים נשאל, נדמה לי שזה בא לרשת כימונאית כזאת או אחרת, למה הוא מעלה מחירים, והוא שאל, רגע, למה אתם מעלים מחירים, את המגישה ששאלה אותו את השאלה, ומיה מזה נהיה מזה איזשהו דיון מעניין באמת. האם את יכולה לספר לנו כמה המחירים עולים, ובעצם למה המחירים עולים? האם אין שם תחרות?
אני אספר בדיעבד מה שאני ראיתי עד סוף השנה ולא קדימה כרגע, אבל כן, המחירים בטלוויזיה עולים, המחירים לא רק בטלוויזיה עולים, גם המחירים בווידאו עולים, גם החשיפות בפייסבוק ובגוגל. פעם אחת חוקי הביקוש וההיצע הרגילים, יש ביקוש עדיין לטלוויזיה, ולכן הם יכולים לעלות מחירים, אז הם מעלים מחירים. אם יהיו יותר אלטרנטיבות ויהיו יותר פלטפורמות, אני מניחה שגם כאן זה ישתנה. התמונה, כמו שאנחנו רואים בבקרה, אנחנו כן ראינו עליית מחירים עם השנים, ולפי מה שאני קוראת ואתם כותבים עליו, מתבקשת גם עלייה השנה, ונראה איך השוק יגיב עליה. זה קורה כי זה אפשרי. עוד פעם, בשנייה שיהיו כמו כל שוק אלטרנטיבות נוספות, יהיה לזה גם השפעה על המחיר. היום כשלקוח מחפש 10 ימים חשיפה של 75% ופריקוונסי מסוים, והוא לוקח את האלטרנטיבות מול עלייה בטלוויזיה, מול מדיות אחרות, לקוח שהמערך שלו יותר awareness-y, לא לקוח אי-קום, אז הוא יחפש מקומות שבה הוא מקבל את הכיסוי.
כן.
אתם שאלתם והרערתם רגע על נתוני הכיסוי. כן, זה כרגע הנתונים שיש בשוק, אם יגיעו נתונים יותר מדויקים, משוכללים כאלה ואחרים, יכול להיות
כן.
גם...
אז גלית, לסיום, הייתי רוצה שאתם מתחת ביקורת על התנהגות הפאבלישרים בישראל, שהם לא דואגים מספיק לאתרים כימונאים. בואי תתני לנו שני טיפים, ואולי נעביר אותם הלאה לכל הפאבלישרס, או לפאבלישרס החביב עלינו.
אז פה יש לי הרבה מה לומר. הפאבלישרים חייבים במהירות, בעיניי, לפתח שני דברים חשובים. פעם אחד את ערוצי התוכן, כתבות תוכן, אנחנו רואים אחוז נמוך בהשוואה לעולם של בכלל של הפנמה של תוכן שיווקי או תוכן כזה או אחר, זה קשור גם כן לשינוי אסטרטגי של אנשי השיווק שצריכים לבחון תוכן לא במדדים בסוף של עלות לחשיפה אלא לעלות יותר רחבה. ושתיים, הפאבלישרים צריכים פלטפורמות פרוגרמטיות. כשהפאבלישרים יוכלו לדייק את אותו תקציב, מי ראה, מה מאפיין את אותו בן אדם שראה את הכתבה, לעשות צלבוח כזה או אחר בין מי שראה את הכתבה הראשונה והשנייה.
ומתאים לעשות את זה גם במדינה קטנה ומאוד הטרוגנית?
אחד משמעית, אני לא מצליחה שאני מנסה לחשוב על הסיבות. מהם הסיבות לאיטיות? של התפתחות האלטרנטיבות הפרוגרמטיות של הפאבלישרים. אני חושבת שזה יוכל מהר מאוד גם כן להגדיל להם את ההכנסות, שמן הסתם זו המטרה אחת המטרות, אם לא המרכזית שלהם, כדי לייצר בעצם בסוף עיתונות יותר עשירה, ביכולות יותר עמוקות, וגם היא תעמוד כאלטרנטיבה אל מול פרסום ליניארי טלוויזיוני עדיין שלא מאפשר את זה.
יפה. רשמנו לפנינו את המלצות ועדת גלית ליבר. נעביר את זה לידיעת הממונים. אוקיי. יפה. שמחנו לשוחח איתך. תודה רבה, גלית.
אז בכיף.
תודה, תודה.
יום טוב. ביי ביי.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתב הרכב שלנו, 50 אלף רוכשי מכוניות שרכשו מכונית בשנה שעברה יקבלו סוף סוף את המכונית שלהם לאחר שהם כססו ציפורניים, כי המסירה התעכבה בגלל הנושא של עדכון קבוצות רישוי. אז קודם כל תסביר את העניין הזה, ואחר כך אנחנו ננסה לדבר על מה בעצם האוצר רוצה מכל הרוכשי מכוניות הללו.
טוב, אז קבוצות רישוי פעם היה משהו באמת הרי גורל, כי כל מי שקיבל רכב צמוד שילם על בסיס קבוצת האישור, אבל הרישוי היום זה כבר לא כזה חשוב, זה רק קובע את האגרה השנתית, זה כן משנה, זה כן מזיז בכמה עשרות עד מאות שקלים את גובה האגרה, אבל פשוט היה משהו טכני, לא היו בכלל קבוצות רישוי, ומשרד התחבורה בפעם, הם אף פעם לא מגישים את זה בזמן, הגישו את זה בכל ועדת הכספים, הכל התעכב, וכנראה שרק מחר באמת אנשים הצליחו לקבל את המכוניות שהם חיכו להם הרבה זמן, סתם איזה, באמת איזה שלומיאליות בירוקרטית מאוד מוזרה.
כן, יש הרבה דברים כאלה, אני שמעתי גם איזשהו סיפור שבינתיים לא קיבלנו עליו אישור, על איזה גברת אחת בתחום מכוניות היוקרה שהייתה בחופשה, ולכן גם הם לא קיבלו את המכוניות שלהם, אבל אני רוצה לדבר על העובדה שאזרחי ישראל קונים מכוניות בדצמבר, דווקא בגלל, נקרא לזה, מתווה הטבות לרכב היברידי וחשמלי, מקבלים הרי הנחה משמעותית במס שאתה קונה רכב היברידי ובעיקר רכב חשמלי, ויש גם היברידי שנטען בכל הסיפור הזה, אלא שהאוצר בעצם הולך ומקטין כל הזמן את ההנחה הזאת, ומושך מתחת לשטח את לכאורה הטבה שמיועדת לעידוד קניית רכבים לא מזהמים. אז למה הוא עושה את זה?
אני חושב גם שבאמת נגעת כאן בנקודה, כי לצערנו זה לא אזרחי ישראל שקונים מכוניות בדצמבר. מי שקונה את המכוניות האלה זה היבואנים. היבואנים משחררים אותן ממס בדצמבר, ואז מוכרים אותן לאזרחים בינואר, במחירי ינואר, כאילו כבר הם שילמו את המס המלא. וזה כל הבעיה עם העניין, שיש כאן משחק שבו האוצר מטיל מיסים, מי שנהנה מכל השינויים זה היבואנים, זאת אומרת שהם מפת דרכים, והם יודעים להזמין מכוניות הרבה הרבה מראש, ובדיוק מתי לשחרר אותן מהמכס, ובסוף, עד כמה זה משפיע על האוד, או כמה אני בסוף משלם על המכונית שלי, אני לא באמת יודע כמה זה מס, כמה זה שערי מטבע, והתחרות כאן היא תמיד באיזשהו, יש הרפל.
אגב, רואים את זה בתנודתיות המאוד גבוהה של הכנסות המדינה ממיסים בסעיף הרכב. לפעמים יש איזה רבעון משוגע שבו אתה רואה מחירות מטורפות, ולפעמים פתאום יש איזה רבעון שרואים נפילה, ואתה רואה שיש פה הרבה מאוד ענייני תזמון, והשאלה היא אם בעצם מי שיודע להפיק את הרווח הכי גדול מהתזמון הזה, זה בעצם היבואנים ולא הצרכנים שרוכשים מכוניות.
לגמרי היבואנים, כי בעצם המס הוא סמוי, יש מחיר מכונית, אני יודע שאני משלם נניח 150 אלף שקל, מה מתוך זה מיסים? אני לא יודע, כי המיסים הם משהו חסוי שרק היבואן והאוצר יודעים. אם האזרחים היו צריכים לשלם את המיסים האלה, וזה דיון נפרד כמה לשלם וכמה הם גבוהים, אבל אם לפחות זה היה שקוף, הייתה באמת תחרות, הייתה תחרות המחיר, ואז הייתי יודע, בסדר, אם אני קונה היברידית, אני משלם כך וכך מס, ואם אני קונה מכונית עם מנוע בנזין, אז אולי אני אבחר לשלם יותר, אבל ההחלטה הייתה שלי. מה שאנחנו רואים היום, שבעצם יש הטבה, שמי שנהנה ממנה זה לא הצרכנים, זה במידה רבה היבואנים עצמם.
איך נראה המתווה היורד של ההטבות בשנים הקרובות? מתי בעצם מתבטלת? או כולן מתבטלות?
זה לגמרי לגמרי התבטל רק אחרי 2025. גם ההטבה על מכוניות חשמליות הפוך, אבל אנחנו יודעים איך הדברים האלה קורים. יכול להיות שתהיה הערכה נוספת, כמו שגם הייתה הערכה השנה. היברידיות, באמת, הטבות המס עליהן בוטלו, אבל צריך להגיד לא לגמרי, כי הן כן נהנות ממיסוי ירוק כמו כל מכונית אחרת, הן כן מקבלות הנחה של עד 16,500 שקלים במס, ככה שבסוף התייקרות המיסים אומרים לי יבואנים 3,000 עד 8,000 שקלים. זה הטווח, זה לא נעט, אבל זה גם לא שככה הוסיפו לנו עשרות אחוזים אחרי המכוניות. פלאגין מסתיים ב-2024 לפי המתווה הנוכחי, גם יכול להיות שיעריכו. בעצם הרעיון של האוצר הוא להגיד, הנה, אנחנו ממסים את כל המכוניות בצורה שווה ונותנים הטבות לפי עד כמה המכונית הזאת פחות מזהמת. מבלי להתחשב איזה טכנולוגיה הביאה לעובדה שהיא מזהמת פחות.
אז בעצם האוצר, אתה מסביר או רומז, מצד אחד דואג שההטבות האלה יצטמצמו כדי שהוא לא יאבד הכנסות ממיסים כפי שהיה לו בעבר, ומצד שני הוא מניח שלא יהיה כבר צורך לעודד את רכישת המכוניות הללו, כי הן הופכות בעצם נגישות לכל אחד, וכבר לא, אין צורך להעלות את הנושא הזה לסדר היום באמצעות הטבה כלכלית.
בעצם האוצר מנסה להשתמש במיסים כדי לעודד אותנו לקנות מכוניות פחות מזהמות, אבל כשזה מצליח יותר מדי, יש לו בעיה. כי פתאום הכנסות המדינה עלולות לרדת, ואפילו צריך להגיד יורדות בהרבה מאוד, ההכנסה הממוצעת לכל מכונית ירדה, אבל פשוט אנחנו קונים הרבה יותר מכוניות. אז מה שהם עושים, הם לוקחים את זה, קוראים לזה הטבת ינוקה, יש טכנולוגיה חדשה, קודם היברידית, עכשיו חשמלית, ולאט לאט רוצים להוריד אותה, אבל זה גם לא פותר להם את כל הבעיה, כי גם הבלו מהדלק הולך ומצטמצם, אבל כן, זה המשחק של האוצר.
זאת אומרת, לא נתפלא אם בסופו של דבר נשמע, אני לא יודע מה, איזשהו מס נוסף או איזו המסה נוספת על העלות של מכונית חשמלית, אולי דרך הרישון, אולי איזושהי אגרה, אולי, אני לא יודע מה, תו שנתי או דבר מה אחר. הם כבר ימצאו דרכים לקחת מאיתנו כסף בצורה זו או אחרת.
כנראה שכן, אפשר לקוות אבל שזה איכשהו יהיה גם קשור, יהיה בזה איזשהו אלמנט מוצדק שכמה אנחנו משתמשים במכונית, איפה אנחנו משתמשים במכונית, מי שמוסיף לגודש כל בוקר או בוחר לנסוע דווקא במקומות העמוסים ביותר, יכול להיות שכן זה הוגן שהוא ישלם יותר מאשר
כן, זה כבר האמת שיש שאלה. בסדר, אז אנחנו מסכמים את העניין שמי שתמיד מרוויח ומרוויח עוד יותר ועוד יותר אלה היבואנים.
נשמע מאוד מעודד.
מה חדש תחת השמש? דניאל שמיל, תודה רבה לך.
תודה.
תודה שתכן.
עד כאן האינטרסנטים ליום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה, תודה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן וליונתן מניאביץ שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.